שלום חברים, שלום שלום שלום, איך עוצרים את זה? או, הנה, אני משתלט. כן, אני משתלט לאט לאט מי. שלום לך מי.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה העניינים? אני אגיד לך מה העניינים. העניינים הם שאני החלטתי שבתור התחלה אני אקח את המנחים ואני אעשה להם היכרות עם הקהל של הפודקאסט. כי okay. אני לא חושב שהיה לנו לפני כן, כאילו רותם לא עשה איזשהו מי אני, מה אני, חיים שכאלה. את זוכרת?
חיים שכאלה, אני סגנה, מי... כי אני זוכרת.
רגע, סליחה. אז אני יודע טוב לא לשאול בת כמה את, אבל אני אשאל אם אפשר לשאול את זה.
אפשר לשאול את זה. 43 going on 4.
43 going on 4.
אבל מנטלית 5 ביום טוב.
אוקיי, זה עוד רגע אני אגיד לך. אז דבר אחד, גם עשיתי את זה, רותם מאוד אהב את זה שעשיתי את זה עם, הוא לא אהב, הוא אמר לי, אדי, אתה שאלת AI. אז אני רציתי קודם כל, כי אנחנו, תראי, את גדי אני מכיר יחסית טוב, כי אנחנו גם עבדנו, הצטלבנו הרבה, את הלל, גם אני הכרתי כאילו וזה, ואפילו קראתי לו בפרק האחרון שהוא סלב, הוא אמר, מה, אני לא יודע שאני סלב, הוא לא סלב בעולם הסייבר?
הוא הכי סלב בעולם הסייבר, הוא סייבר סלב.
הוא כמעט כמוני, בואי נגיד
לפחות.
ככה.
לפחות.
אני סלב סנו, הוא סלב אהוב. בואי נגיד ככה.
זה בסדר.
סלב זה סלב, לא?
סלב זה סלב, הרבה סלבים עשו קריירה מלהיות סלבים.
אז אני שאלתי את ה-AI עליו, ואז הלכתי ושאלתי את ה-AI עלייך. ואני חייב להגיד לך, אני לא בטוח שזה יהיה פודקאסט על סייבר היום.
מה אני הולכת ללמוד על עצמי? זה יהיה מעניין.
מיי ברוקס היא יוצרת תוכן ואושיית רשת ישראלית, מזוהה בעיקר עם תוכן אותנטי, ישיר ולפעמים גם פרובוקטיבי. הרבה סביב נושאים של זהות, נשיות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. היא בנתה קהל חזק דרך רשתות כמו אינסטגרם וטיק טוק, ובעיקר בזכות סגנון מאוד בלתי מתנצל.
אהבתי. אפשר לגלות איפה הטיק טוק שלי? כי אין לי.
תקשיבי.
אני ממש, ועקב, אני חושבת ש-550 עוקבים באינסטגרם, זה ללא ספק אושייה.
550 עוקבים יש לך?
כן.
וכמה עוקבות?
אני לא יודעת, אולי 550 עוקבות.
550 עוקבות.
לפחות, בן זוגי ואחי עוקבים אחרי, אז לפחות שניים הם גברים.
רגע, אבל הוא מדבר על זה שאת הרבה בעניין, אז את יודעת מה, תעזבי מה הוא מדבר, הרי הצ'אט, אנחנו יודעים שהוא מדבר שטויות, נכון?
תראה, למה זה דווקא ממש שיפור? כי פעם קודמת ששאלתי את הצ'אט מי אני, אז הוא אמר לי שאני ניצולת שואה בת 83 מארצות הברית, מוושינגטון, בשלב הזה עוד לא הייתי בוושינגטון מעולם, שהקימה מוזיאון לניצולי שואה, לזכר השואה בוושינגטון. שאני חושבת שבת 83 אני נראית לא רע, לא רע.
פעם הוא היה מבלבל אותך עם שחקן, את יודעת שיש שחקן קולנוע, מל ברוקס.
ברור.
אפשר לבלבל את זה.
שמה, ביני לבין מל יש קשר ממש 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 קרוב, אנשים לא מודעים לזה.
מה זה אומר?
הוא עושה סרטים ממש טובים, ואני רואה אותם.
זה חזק. חשבתי שתגידי לי הוא בן דוד רחוק או בזה. אוקיי, אז אני אספר בהמשך על סיפור על בת דודה שהייתה בברית של הבן שלי, ואני אספר מי הייתה. בת דודה של מישהו שהזמנתי, שהוא אמר אני מביא אותה מזה, והיו לי גם משפחה מארצות הברית, זה היה בקיץ, ופתאום קלטתי שיש לי אחלה סלב בתוך הבית, בברית של הילד, סלב כאילו ברמה של...
עולמית.
את לא יכולה ללכת ברחוב, כן, כן.
נו, אז ספר כזאת. לנו, זה לא פייר. לא עושים טיזינג ככה.
אחר כך. אבל קודם כל, אני משהו שלא עשיתי עם... עם זה, ואנחנו נפתח פה את שערי הגיהנום, מי.
אוי,
לא. אייפון או אנדרואיד?
וואי, קשה. קודם כל, יש לי שניהם פה, לידי. אז כאילו, אני עוד לא בגדתי עד הסוף. אני תמיד הייתי ממתנגדי אייפון הנחרצים ביותר, זה עצבן אותי הרשת הסגורה הזאת וכו'. ואז לפני בערך 8 חודשים קניתי אותו. שזה נשמע לא קשור, אבל זה ממש קשור. אם הקשבת לפרקים שלי, אם
קנית אותו או קנית אוטו?
קניתי אוטו בטט, ואז אמרו לי, קני אוטו, קבלי אייפון. אמרתי, אני לא רוצה אייפון, רוצה... אתם נותנים לי טלפון, נולי גלקסי, אין בעיה.
קיצור, מה שלא הכנס בדלת, נכנס דרך החלון.
נכנס דרך האוטו. ואז בדיוק גם נשבר לי האנדרואיד, אז אמרתי, טוב, נו, יש כאן אייפון 16 חדש, קיבינימט.
במקרה נשבר לי האנדרואיד, כן.
לא, הוא כבר היה...
רק כן, אבל אנחנו...
אז עברתי לאייפון, ואני מודה שאני ממש אוהבת אותו, והכי גרוע זה שרותם השם, רותם שכנע אותי, ועברתי עכשיו גם למקבוק, אז בכלל... כי כבר היה לי אייפד מהעבודה.
אז ענית לי על השאלה הקודמת של Mac או PC, אבל פה אני חושב...
אני עדיין
מעדיף Windows. לא, פה אני... במה את משתמשת היום?
גם וגם. תראה, יש לי פה שני מחשבים.
אוי, בקיצור, את לא החלטית. חרום או ספארי? עזבי, אני לא... אחת ההערות של רותם אליי על הפרק עם הלל, הייתה, אתי, אם אתה נותן לי הלל לדבר, הוא לא ישתוק, אתה חייב לעשות, אז בדיוק, אז עכשיו את סובלת, אני עושה קונטרול. כרום או ספארי?
כרום.
זה, בזה אנחנו מסכימים. טוב, זה שאלה טיפשית, לספס או הסיסמה 1 עד 6?
1 עד 6, ברור.
הבנו את התשובה. פייס איי-די או מצלמה, מדבקה למצלמה?
Face ID, עדיף אצבע ID, אבל אפשר גם Face ID.
זאת אומרת, זו שאלה עד כמה את פרנואידית, את יודעת, אני... בעולם שלנו יש הרבה פרנואידים.
תראה, המצלמות שהמחשב סגורות כל הזמן, הפלאפון לא, כי זה אייפון באוקרציה.
קלאוד או ארטיסט במגירה?
קלאוד.
אוי ואבוי לך. VPN תמיד דולק או רק כשאת נזכרת? מה זה תמיד? בבוט כאילו?
תמיד, תמיד בבוט, בעיקר בטלפון, כי אחרי אתה לא יכולה לעשות שיחות בוואטסאפ. ואני לא מאמינה בפרטיות, כבר היה לנו את השיחה הזאת, אדי, באמת.
לנו הייתה את השיחה הזאת? אולי עם רותם הייתה לך את השיחה.
וגם איתך.
רגע, אני הסכמתי איתך, אני טוען שהפרטיות נעלמה מן העולם איתי, היא קיבלה משמעות שונה, היא לא באמת נעלמה. עכשיו, למי ששומע את התינוק הזה ברקע, את רוצה להסביר?
כן. לפני חודש אימצתי כלב, ומאז קיט-קט החתול לא מוכן לצאת מהחדר. אבל זה לא הופך אותו לפחות במומר, אז הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול.
הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול. אני, כשאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי כמו ניובורן.
נכון, בגלל זה אני אומר.
אז בקיצור, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור באמת שכאילו שאת מל ברוקס ומי ברוקס וזה, וחשבתי שתגידי לי משהו כזה, שדניאל בני הבכור, שהיום הוא בן עוד מעט 29, נולד, עבדתי בחברה שנקראת סלע מעבדות תוכנה והדרכה. והיה בחור, שאולי הוא מאזין לנו, אני לא יודע, אם הוא מאזין, שאוט אוט, מה שנקרא, כן? אז קראו לו איציק פישר. והם הוזמנו לבית של ההורים, שם היה הברית, בהרצליה. ואיציק אמר לי, אדי, תקשיב, אני אוספת בדודה שלי מהשדה תעופה, ואני לא נעים לי, אמרתי לו, תקשיב, ברית, קודם כל, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לברית, אצל הדתיים, אין הזמנה, לא מזמינים לברית, כי זה סעודת, אז לא, לא, מודיעים, לא מזמינים. אמרתי לו, תקשיב, איציק, ברור שאתה מגיע והכל וזה, ותביא את הבדודה והכל. והיו לי שם גם עורכים מארצות הברית. ופתאום ראיתי המולה, אני ראיתי את האורחת, לא זיהיתי. אבל אז העורכים מארצות הברית ותמונות וזה, ואמרתי מי זאת. ומסתבר שהוא בן דוד של מים ביאליק.
וואלה!
מכירה את מים
ברור.
ביאליק? אז יש לי תמונות
בלוסום,
עם מים...
הגדול.
בלוסום והמפץ... בלוסום זה היה אז, אז
כן,
לא היה המפץ הגדול.
ואגב, הדמוקרטית ענקית לישראל וליהודים בגולה מהממת.
לגמרי. אז יש לי תמונות מהברית של הבן עם מים ביאליק.
וואו.
וזהו. והייתי רוצה לומר שאנחנו שומרים על קשר, אבל...
אחת הם לא.
אך אנחנו לא. אני שומר על קשר. אני שומר על קשר. היא לא... זה כמו ההוא שאמר, אני דיברתי עם בן... לא עם בן... דיברתי עם ביבי, אבל הוא לא הסכים איתי. איך דיברת? דרך הטלוויזיה. אמרתי לו, זה, הוא לא ענה. זה מה שנקרא have duplex communication.
שמע, אני... מה הם באינסטגרם? אני עוקבת אחריה, אבל זה גם משהו.
אחרי מי?
אחרי מה הם ביאליק.
אחרי מים ביאליק באינסטגרם.
בוודאי.
טוב, אז לפני שאני אדבר איתך על דברים אחרים, יש לי פה, אני מדרג את הדברים, כי רותם אמר לי, אדי, אתה לא מכין את החומר, אז אני הייתי חייב להכין את החומר. היום הייתי חייב להכין את החומר, והנה את רואה, הקצבתי לדבר הזה 10 דקות, ואנחנו ב10 דקות. זה, את כל הטיעון הזה אני שם בשביל שרותם ישמע.
בדיוק.
זהו, אבל פה
סיימנו. ואז הוא לא יקשיב לפרק, ואז בכלל לא נדע
לגמרי. עכשיו, שאלתי, אני חושב גם את הלל את הדבר הזה. יש לי בעיה של זיכרון קצת, אז אני לא זוכר אם שאלתי אותו או לא, אבל אני חושב שכן, כי אני, יש לי דעה מאוד נחרצת, מהימים שעבדתי במשרד ראש הממשלה, ויש לי דעה מאוד נחרצת על הנתונים האלה. את יודעת שמגיע לנו מזל טוב לישראל.
אוקיי, מה עשינו הפעם?
סוף סוף הגענו למקום הראשון.
באובך?
במה? תנחשי.
השבוע היה האובך. לא?
וואי, איך את, את לא בארץ, אז איך את
היית שבוע? אני יודעת הכל. אני יודעת הכל.
הבנתי. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם במתקפות סייבר. דוח התקני של רדוור מצביע על כך שבששת החודשים האחרונים, ישראל קיבלה יותר מתקפות סייבר גיאופוליטיות מכל מדינה אחרת בעולם. אפילו לפני ארצות הברית ואוקראינה, עם עלייה חדה במתקפות דידוס והתקפות אפליקטיביות.
אני לא יכולה להגיד ש... תראה, השאלה זה איך הם מודדים את זה, הם מודדים במספרים אבסולוטיים, כי זה נשמע לי
וואי,
קצת...
וואי, אנחנו אותו בן אדם, זה, אני יכול להשאיר אותך לבד, ואת תעבירי את הפודקאסט.
אבל זה יהיה נורא משעמם.
נכון, אבל זה, ב, זה, זה, זה השאלה...
תראה, אם זה מספרים אבסולוטיים, זה יהיה מטורף לגמרי, וכאילו, אוקיי, אם זה כאילו באחוזים, לא הפתיע אותי בכלל.
אני חושב... שהמספרים המונפצים בכתבות האלה, ואני לא חושב, דרך אגב,
רגע, אומנם... זה כתבה או במאמר של
רדוור? לא, זה מתוך מאמר של רדוור.
כתבה אבל... בתקשורת הישראלית?
כן, כתבה בתקשורת.
נו, ברור.
מה
כתבה
ברור?
כתבה ממומנת?
לא, לא, לא.
לא ממומנת? אוקיי, אז קשרים טובים של יצרן כזה או אחר שמתחיל ברד ונגמר בוור, שרוצים לעשות רעש בעיתונות הישראלית מול קהל ישראלי ולמכור את המוצרים שלהם. טקטיקות ההפחדה
כן,
שאנחנו חיים...
אבל תעזבי, אני לא רוצה... לא, קודם כל, יש לי מקום בלב פינה חמה לרדוור ולמוצרים שלהם.
זה לא קשור לשיפור.
אני חייב לציין. וממייסדי תחום הסייבר בישראל, צריך להגיד, הם אחת החברות הוותיקות ביותר שיש. אבל אני רוצה לדבר איתך על הנתונים האלה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו קוראים, בלי קשר לרדוור או זה, בדוחות, 2 מיליון מתקפות בשעתיים האחרונות, 3 מיליארד מתקפות בחודשיים האחרונים. יש ערך למספרים האלה או אין ערך למספרים האלה?
תראה, נורא קשה לקמת את המספרים האלה, כי נורא קשה להגיד מה זה מתקפה. פישינג רנדומלי שהגיע משטרת ישראל, שולחת לך זימון לחקירה, זה מתקפה?
תקשיבי, למה את פוליטיקלי קורקט?
לא, אני לא פוליטיקלי קורקט, כי...
אז תראה, תגידי, זה חרטה, כן. וזהו.
לא, זה לא חרטה, זה לא חרטה, אני אגיד לך למה זה לא חרטה, כי בסוף, לא. המון ישראלים נופלים בקיבלת, ובוא, הקהילה, אני רואה את זה, אני רואה כמה התראות מגיעות בקהילה, לעומת אני חיה באיחוד האמירויות, אני רואה מה קורה כאן, זה לא שאין פה פישינג, זה הכמויות שונות, והמטרות שונות.
אבל רק ההודים נופלים בו.
לא רק ההודים נופלים. לא מזמן חברים ישראלים, בכירים, נפלו ב$7,000.
באמת? ספרי את הסיפור.
הסיפור נורא פשוט. יש כאן המון המון הונאות פיננסיות. עכשיו, הונאות, אגב, בארץ זה מעניין. אני רואה המון פישינג בכל מיני רמות, אבל הרוב עדיין רמה נורא נמוכה. עדיין אני רואה את התגובה בקהילה, ביום שהם ילמדו עברית תקינה, הלך עלינו. חברים, אתם לא צריכים ללמוד עברית תקינה, תשתמשו בצ'אט GPT, הוא יודע עברית תקינה, הכל בסדר. באמת, אני לא מבינה את הפישינג בארץ, הרמה נורא
וואי,
נורא.
זה מה זה טוב פה? שאמרת עכשיו, אני חייב להגיד לך, פה? עשיתי היום משהו, פרסמתי אחרי הרבה זמן פוסט בלינקדין, אולי ראית אותו, אני לא יודע, אבל
לא,
פרסמתי גם. פוסט, גם כתבתי שלקחתי את המושכות קצת על הפודקאסט, וכתבתי על זה שאנחנו פותחים עוד הכשרת סייבר עכשיו, וכתבתי על ואז ניסחתי את הפוסט, כאילו, בתוך GPT כמובן.
בוא.
ואת יודעת מה הוא כותב בסוף? כותב בסוף, אם תרצה שייצא לך גרסה יותר רכה, יותר בזה, ואז אמרתי, רגע, האינסטינקט שלי היה מה לעשות, למחוק את זה.
ברור, לא.
לא מחקתי את זה. וכתבתי, השארתי את זה בכוונה, כי הרבה פעמים שאנשים משאירים את זה, צוחקים עליהם, כתבתי, השארתי את זה בכוונה. את יודעת למה השארתי את זה בכוונה? השארתי את זה בכוונה, כי בניסוח הוא באמת עוזר לי. נכון. בסייבר אני עדיין צריך אנשים.
חד משמעית, אגב, זה, שוב אנחנו אותו בן אדם, אני לא מבינה את האנשים שמתנגדים ל-AI, בטח בתעשייה שלנו, זה חיסכון זמן אדיר. אני אדם, הדבר היחיד שהוא ידע נכון, זה שאני יוצרת תוכן. אני יוצרת תוכן כי אני מאמינה שכל דבר שאני לומדת, גם גיל הנאות כזה.
הוא ידע נכון גם על איך הוא קרא לזה, תזכירי לי, הוא אמר פרובוקטיביות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. אל תגיד לי סתם.
בול אני.
אז אולי תספרי רגע, מי, עכשיו ראינו משהו מהסייבר, ועכשיו אני רוצה שנייה אחת, תסבירי לנו מי זאת מי ברוקס.
באמת להסביר מי זאת מי ברוקס? כן יוצרת תוכן, שמשתמשת המון
לא, 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 לא. אני קיבלתי את המחשב הראשון שלי בשנת 1983. משהו באזור הזה.
אבל כמעט. לא, האמת שהמזל הכי גדול שלי זה הדודה הלא ביולוגית שלי.
אוי.
כן. הדודה הלא ביולוגית שלי, האהובה מאוד שלצערי נפטרה לפני כמה שנים, זה מי שאני קראתי הדודה, לאימא שקראתי סוג של סבתא.
מי?
האחיין של... מאירה סובל, מחלוצות התכנות בישראל, שנות ה-70, בחורה מדהימה, באמת מהממת, שהיה לי את המזל שהייתה חברת משפחה מאוד מאוד קרובה. לא היה לה ילדים, והיא התייחסה לאחיינים שלה כמו ילדים שלה, ולשמחתי אני הייתי אחת האחייניות המאומצות. האחיין שלה ואני זה... לי יש שני אחים, אח אחד ביולוגי ואביעד. ושניהם יקרים לליבי, ואהובים שלי מאוד. ומאירה הייתה מהמתכנתות הראשונות, שנות ה-70, עבדה בסולל בונה המון שנים, עוד באמת... חלוצה בתחומה גם כאישה וגם כמתכנתת בכלל, זה לא טריוויאלי שנות אפילו 60 המאוחרות, 70 המוקדמות. ואצלה היה מחשב, והיא נמדה אותי לשחק בכל מיני דברים כמו נפלו לי והאחי מריו וכאלה.
איזה מחשב זה היה?
מי להזזל זו, לדעתי הראשון ששיחקנו בו היה קומודור. לדעתי עוד אז אחר כך היה את ה... מה זה היה? 186? היא בעצם לימדה אותי את ההתחלה, אחר כך די מהר, ההורים שלי קנו לי מחשב ב-90 אולי, משהו כזה, אולי עוד לפני. מחשב, אני זוכרת שאבא שלי התעקש שיהיה לי מסך, לדעתי הראשון היה סופר-ויג'י, לא, סופר-ויג'י היה אחר כך, 4 צבעים, כאילו זה היה מהפכני.
אוקיי, אז, אבל מה אבדי... עשית? מה עשית במחשב?
שיחקתי, והיות ואני אדם חסר סבלנות, אז הייתי מחפשת איך להגיע לשלב הבא, לא תמיד בדרך הקונבנציונלית. היום קוראים לזה קראקינג, אבל אז לא היה לזה שם. אז הייתי מחפשת קודים ומשחקת.
היה לזה שם, מה קרה לך? אנחנו היינו עושים קראקים באפל 2 בשנת, אני חושב שהקראק הראשון, בטח בשנת 81, הייתי בין 9-10, משהו כזה.
כן, אז זה מה שהיינו עושים. עכשיו, לא ידעתי שהדבר הזה יוביל למשהו. אני מבחינתי הייתי בטוחה שאני הולכת לקריירה כרופאה. למדתי ביולוגיה, הגעתי הצבא, הייתי בצבא כמה שנים טובות, גם בתיכון התעסקתי המון עם מחשבים.
מה, שירתת בקבע?
כן, 6 שנים.
למה?
כי זה היה כיף, ונורא נורא נהניתי ממה שעשיתי.
לא, עשית את זה, מה עשית בשירות? זה השאלה, לא...
הייתי ב-8200, הרחתי, יצאתי לקצונה, הרחתי בשנתיים, אחר כך הציעו לי עוד 2 תפקיד נוסף, אחר כך הציעו לי עוד 2 תפקיד נוסף וכאלה. אבל האמת שגם בתיכון... ועל הדרך בונוסים, אז מה את עובדת
היום?
אני לא, אני בפנסיה.
לא קנית ביטקוין?
לא, האמת שברור. לא, כשהייתי בתיכון, שמה זה, היום אני יודעת להגיד שאם אני רואה נער או נערה כמוני, אני אומרת, אוקיי, סייבר זה כיוון ממש ממש טוב, אבל אז לא ידעתי את זה. כשהייתי בת 17 לדעתי, יום שישי בבית ספר היה 2 אנגלית שמהם היה לי פטור, ו2 מחשבים. ולא היה לי שום כוונה להגיע ל2 מחשבים. אז באתי למורה שלי מחשבים, ואמרתי לו, מה לומדים בסמסטר הזה? מה, HTML? קל נורא, לא צריך, נותן לי פטור. אז הוא זרם איתי ואומר לי, אין בעיה.
זרם איתר ונעת.
לא, הוא אמר לי, אין בעיה. אם את עד מחר בונה לי אתר, עובד, יש לך תור מהסמסטר הזה.
אז בנית לו אתר עובד.
אז בניתי לו אתר עובד.
טוב, יפה.
כן, אז תמיד שיחקתי עם מחשבים, אבל עדיין הייתי מקובעת על הרעיון שאני הולכת ללמוד רפואה, עשיתי תואר בביולוגיה תוך כדי הצבא וכאלה, והתפקיד האחרון שלי בצבא, בשיחת מסדרון, היה, אנחנו מקימים יחידה חדשה, עושה אבטחת מידע, רוצה? אוקיי, נשמע מעניין, מה זה אבל? And the rest was history, פשוט התאהבתי בתחום.
אוקיי, ואז מה אחרי הצבא, איפה?
אחרי הצבא, הראשון שנתן צ'אנס זה אלון מנצור ב-To Be Secure. שלא היה בטוח מה, כן, שלא היה בטוח מה הוא עושה איתי, שם אותי בחדר, אמר לי חכי כמה...
מה עשית ב-To Be Secure?
מה זה, שאלה ממש טובה. רשמית הייתי אמורה להיות אקאונט מנג'ר ויועצת, מאוד מהר הבינו שאני ומחירות זה לא כל כך עובד טוב, אז השאירו אותי כיועצת. הבדיחה הקבועה זה תמיד אורן ברט מזכיר לי את זה, שהוא חזר מארצות הברית יומיים אחרי שהגעתי לחברה, ואלון אמר לו, שמתי לך משהו בחדר, תבנה מזה משהו. המשהו היה אני. אני לא ידעתי, ידעתי המון דברים טכניים, ידעתי מתקפות, ידעתי זה, הדבר היחיד שידעתי אגב על האזרחות בשלב הזה, זה יש חברה שקוראים לו צ'קפוינט, וזהו, הייתי גם הראשונה שהשתחררה מהיחידה. אז אף אחד לא יכולתי לשאול את החברים שלי, רגע, איזה חברות טובות, איזה חברות, לא היה לי מושג. שלחתי קורות חיים וכאילו פנו אליהם מחברות, ולא,
למה לא סטארט-אפ, למה לא הראת, אתה היית במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, מילא אני דביל, אבל...
אני דבילת גם. לא, אז, תראה, אז... אני,
יש לי תיאוריה לגבי זה.
אני לא תכננתי לעזוב את הצבא. אחי אמיתי, לא תכננתי לעזוב את הצבא. אני נורא נהנתי ממה שעשיתי, ואז התחלף למפקד. וממפקד שלא ראיתי את הבן אדם 20 ומשהו שנה, אם הוא עכשיו דופק לי בדלת ואומר בואי אחרי, אני שמה נעליים הולכת. ואם אני מוצאת עצמי בלב טהרן, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, למה? אני לא שואלת, באמת, בן אדם... להגיד מי שמוב ומעלה זה אלבון. ואז היה לי מפקד, בוא נגיד, לא כזה, ובהחלטה של רגע החלטתי להשתחרר. הוא פגע בחיילים שלי, ואני הייתי המאמה בר, הייתי גם האישה היחידה אז ביחידה, אז הייתי המאמה בר. אני לא הייתי מוכנה שיפגעו בחיילים שלי, ויום אחד אני פשוט חטפתי את הג'ננה, ואמרתי, אני לא מחדשת. הייתי אמורה לחדש תוכנית שירות עניינים, ואמרתי, אני לא מחדשת. זהו, אני סיימתי. אני לא יכולה להסביר לעצמי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להסביר את זה לחיילים שלי. די. ואני זוכרת ההחלטה, ואני זוכרת שהתיישבתי על המדרכה בבסיס, פשוט התחלתי לבכות, אמרתי, אני לפני חתונה, אני בת 24, אני לא יודעת שום דבר אחר.
התחתן בגיל 24?
כן, איתמר, ואני יחד מגיל
23.
אני מגיל 19, אנחנו חוגגים השנה, אנחנו 25 שנה יחד, חוגגים השנה 20 שנות נישואים.
אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני לא חוגג יום נישואים, אני חוגג יום נישואים אחת לארבע שנים רק.
התחתנו ב-29 לפברואר?
כן, ב-29 לפברואר.
וואי, זה חסכוני ממש.
ככה חשבתי, אבל הדוכסית הבלגית, שדיברנו עליה לפני כן, היא החליטה שחוגגים אם ככה, אם זה המצב, בשנים הראשונות היא הבהירה לי, שאם חשבתי לחסוך, אז חוגגים גם ב-28 וגם בראשון, כי לא ברור באיזה יום זה יצא.
חד משמעית.
אוקיי?
אני איתה.
בסדר. אז היא חוגגת, לא, השנה אנחנו, בעזרת השם, נהיה בברצלונה 4 ימים, זה יוצא בדיוק פורים. אני לא יודע, אומרים אנטישמיות ודברים כאלה.
אני שואלת, אני חיה בחול, אני מסתובבת בחול כל הזמן. כשאני הולכת ברחוב, מי יודע מאיפה אני ומי אני? לא, אני מעולם, הרבה לפני המלחמה, אני מעולם לא הסתובבתי בחול עם חולצת סוף מסלול.
טוב, אני אספר לא... על זה משהו, אבל לא כרגע,
לא
כי כרגע את אמרת את המילה הכי חמה ב, 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 בעולם, היום, אמרת אותה קודם, אם המפקד שלי היה אומר לי בואי, והייתי מוצאת את עצמי כן? בלב.
טהרן? אז הייתי, או. אז כנראה שיש סיבה.
מה דעתך על טהרן?
על מה הולך להיות או בכללי?
לא, קודם כל אני רוצה להגיד לך ש... לא, יש כמה, אנחנו נחזור לחדשות סייבר כרגע, כי השבוע התפרסם שדיווחים מצביעים על עלייה בניסיונות תקיפה איראנים כלפי פרטים בחשבונות דיגיטליים של בכירים ממשלתיים, כולל תחבולות של גניבת סיסמאות, התחזות ודייק. זה פותח פתח למלחמות?
תראה, קודם כל יש לי המון הערכה לאנשי הסייבר האיראנים. הן, נקרא לזה, השלילים, וגם בינינו, והן החיוביים.
והן אלה הישראלים שמתחזים לאיראנים, גם להם יש לי הערכה.
תראה, ברמה המקצועית, כן. יש המון מתקפות, הרעיון הזה של מלחמות סייבר, אחד הסרטים שאני באמת נורא נורא אוהבת מ-84, זה War Games.
זה הסרט הראשון, כן.
כן, וזה סרט שמאוד השפיע עליי כנערה, כילדה, ואז היה נשמע לי כאילו כמעט דמיוני, אבל היום זה נשמע לנו נורא 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 הגיוני. מה שאז היה סייפי, היום זה המציאות. אז אני חושבת שאגב המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. לא צריך לפרוץ לוופר, למחשב של משרד האגן, משרד המלחמה האמריקאי. לא צריך.
Let's play a game.
זה הרבה יותר קל להשפיע על העורף, ולעשות מתקפות תודעה, זה הרבה יותר קל, ואנחנו שם, עמוק שם.
כן, אבל את יודעת, אני אגיד לך משהו. כמה מזה את מייחסת באמת לסייבר?
תראה, סייבר זה הכלי. זה הדרך שבה עושים הרבה מהדברים.
זאת אומרת שסייבר זה התווך.
כן. כן, כי זה הרבה יותר קל. להשפיע על תודעה הרבה יותר קל. היה לי, לפני שבועיים הייתי באוסטרליה, בעבודה, והיה לנו ריספשן עם הממפרס שלנו. רצה לפגוש שם שני חבר'ה איראנים. אחד איראני שגדל בלונדון, אז אני כזה חצי איראני, אבל היה לנו שיחה מאוד מעניינת, המשפחה שלו מפגינה כל שבוע בטהרן, כאלה. והשנייה היא בחורה באמת...
עדיין בחיים או לא?
עדיין בחיים.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. רציתי להגיד לך שזה בטח מאוד מתסכל להיות האקר באיראן. את יודעת למה? כי כן. כל שני וחמישי מורידים להם את האינטרנט.
נכון, אבל הם יודעים לדאוג לעצמם. אבל, אז הוא היה אחד, אבל השנייה שמאוד מאוד ריגשה אותי, זאת בחורה צעירה, 20 ומשהו, לא שאלתי אותה בת כמה היא, אבל 20 ומשהו, שעזבה את איראן, שצריכה להגיע ולעבוד באוסטרליה, והיא סיפרה לי שבמקרה, במלחמת 12 הימים, היא הייתה, זה זנב של החתולה השנייה. חתולה, אפשר לא לעלות לי על המחשב, בואי תהיה עליי. רואה מה, עם מה אני צריכה להתמודד, תינוקות.
אם היה לך, היא עלה על המק, נכון?
כן, וזה הבעיה, כי
אם היה לך פיסי, לא הייתה עולה עליו.
לא, הפיסי לא רגיש כמו המק, המק לוחצים עליו ראש כבר מגיב.
זה נכון.
אז היא סיפרה לי שבמלחמת 12 הימים, היא במקרה הייתה בביקור משפחתי בטהרן, והם יצאו לרחובות ומחאו כפיים לטילים הישראלים, ואמרתי, מה, לא הבנתי.
כן, הסיפורים האלה, אני מכיר אותם.
לא, ואז שאלתי אותה, למה? אני אמרה, כי הישראלים לא מטרגטים אזרחים. הם מטרגטים את הממשל, ואנחנו בעד זה. אז היה לי שיחה מרתקת איתה, שהיא באמת הרגישה ששם היא לא יכולה לעבוד, וזו הסיבה שהיא עזבה, חלק מהסיבה שהיא עזבה.
את נתקלת בלוחמה איראנית קיברנטית?
תגדיר לוחמה. לוחמה פסיכולוגית כן חד משמעית. לוחמה.
זה גם אני קיבלתי, כל מיני טלגרמים כאלו ואחרים. כן, אבל את יודעת, כאילו, יש נושא בסייבר שאני, לצערי, אני חייב לומר שאני קצת, ואני יודע שזה לא בצדק, אז אני אומר את זה בטיפה עם ביקורת עצמית, אני בז לו.
אוקיי.
וזה נושא האטריביושן. אני אגיד
לך
למה. כי... אנשים עושים אטריביושן, ואני מסתכל על מה נתתם בדיוק, לפי מה נתתם אטריביושן, אוקיי? ואני בא ואני אומר שאטריביושן רק למי שלטובת, זה השיוך, אוקיי?
מי עשה
איך אני משייך תקיפה לגורם נתקף. והרבה פעמים אני רואה את האטריביושן, שהוא יותר מסיבות סקסיות מאשר מסיבות אמיתיות, וזה מתקשר למה ש-ChatGPT אמר עלייך, נכון?
אני פרובוקטיבית ומדברת על זוגיות ומיניות, אני למדתי.
אז מה אני מתכוון מסיבות סקסיות? היום חם מאוד להגיד איראן. אז מוצאים איזה סוס שמישהו, זה איראני. למה? כי יש שם תאריך של ה... דרך אגב, אנחנו בימים, סליחה, חייבים להגיד, שאנחנו בימים שמחים לישראל, נכון?
חודש אדר.
חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, וחודש אדר גם מקשר אותנו גם כן, איך לא, למלחמה עם פרס, עם איראן. הכל מתחבר, הכל מתחבר.
זה נורא סימבולי, אני חייבת להגיד.
הכל מתחבר, תדעי לך. כמו שבחנוכה, תמיד מכבי תל אביב הייתה משחקת נגד יוון.
פנאתינייקוס.
תמיד זה היה קורה.
תמיד.
בדיוק.
הייתי השנה, אגב, במשחק של דובאי נגד פנאתינייקוס.
לדובאי יש קבוצת כדורסל?
כן, שמשחק ביורוליג. מישהו צריך ללמד אותם גיאוגרפיה. כן, כן, יש לי מנוי. ובוא נגיד שהגעתי למשחק עם בן זוגי, אנחנו מאוד אוהבים כדורסל, והגענו, והוא אומר לי, נו, את מי את מעודדת הפעם? אמרתי, ברור שאת דובאי, אני לא יכולה לעודד את פנאתינייקוס, כאילו, ועוד... בחנוכה? אין לי מכבי, אז שאני... באמת, באמת. והיינו לדעתי, כולם מסביבנו היו יוונים. מעודדים, עכשיו המעודדים של פאנה, הם כאילו, הם באמת...
כן, אני...
הם כמו מעודדים של הפועל, זה אירוע קשה.
יצא לי,
זה אירוע קשה. ואני צורחת ומעודדת,
דובאי, הוא אומר לי, מישהו יהרוג אותנו.
אף אחד לא יודע שאת ישראלית, יהרגו אותנו כי את מעודדת את דובאי. לא אכפת לי, אני לא מוכן. טוב. ניצחנו.
אז בכל זאת, איפה את עומדת? מה יהיה? את יודעת, יש את ה...
הנבואה ניתנה לשוטים ולטיפשים.
תגידי, את מאמרת ב... איך קוראים לאתר הזה? איך קוראים לו? יש לו שם,
אני... בוקר, יש לו שם, והוא אומר, פולי, פלי?
פולי מרקט, פולי מרקט, פולי מרקט. פולי מרקט.
נו, זה כזה. לא, אני לא, אבל אני עוקבת. שמה, להערכתי? להערכתי.
כמה זמן הוא יחיה?
מי?
האתר.
האתר?
כן.
מה זה משנה? יורידו אותו, ישימו משהו חדש, מה זה משנה?
באמת? את חושבת עד כדי כך?
תראה, עושים איזה כסף, אנשים...
את לא חושבת שזו בעיה הדבר הזה?
זאת בעיה ענקית.
למה?
אני חושבת שזו
למה. מאיזה בחינה זאת בעיה ענקית, פולי מרקט?
להערכתי, יש שם אנשים שיודעים יותר ממה שאתה ואני יודעים. יש שם אנשים שהימרו וכבר היה הימורים מוצלחים על דברים שלא צפינו. היה.
רגע, 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 אני עוצר. אני, רותם אמר לי, אל תיתן לאנשים לדבר, תדבר אתה. לא, אני צוחק, אבל אני עוצר, מכיוון שפורסם, את ראית את הפרסום על הישראלי?
אם זה מה-48 שעות האחרונות, לא.
לא, זה משבוע שעבר.
אז מה מהם?
שמצאו חבורה של אנשים, אני לא יודע אם זה חבורה או אחד, אני לא הכנתי את זה כנושא לדבר עליו, אבל זה, אם נכנסנו איכשהו לפולימרקט, אז שווה לדבר על זה, שהשתמשו במידע פנימי, צבאי, בדיוק. ביטחוני, כדי להמר בפולימרקט. עכשיו, בדיוק, זה לא באמת אימור. אבל הבעיה שלי...
תראה, זה כן אימור. כמי שגדלה בעולם המודיעין, זה תמיד אימור. במודיעין אתה תמיד מאמר. אתה גדלת באותו עולם. אבל אתה מאמר מושכל.
אז זה מזכיר לי, סיינפלד או חברים?
חברים.
אוקיי.
עכשיו
בא לשמוע את זה בבוי. לא, אז אני סיינפלד. ובסיינפלד יש פרק שג'רי אצל הרופא שיניים, והרופא שיניים מתחיל לספר לו בדיחות על יהודים, ואז הרופא שיניים גם מתגייר כדי לספר בדיחות על יהודים. ושג'רי הולך, הוא הולך לקומר, לפני שהרופא התגייר, הוא הולך לקומר והוא אומר לו, תקשיב, ואז הוא אומר לו, האם זה פוגע בך כיהודי? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לו, לא, זה פוגע בי כקומיקאי, כקומיקאי.
רוצה בדיחה טובה של יהודים?
רגע, 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 אז אני אומרת אותו דבר. אני לא נכנס לזה מהיבט הסייבר, אני נכנס לזה מהיבט של גמבלר, אוקיי?
אז אני לא כגמבלרית, אני מסתכלת על זה מהיבט של מודיעין.
אבל אין שם גמבלר, אין שם גמבליות.
בדיוק. תראה, תמיד זה אימור מושכל מאוד מאוד מאוד. עכשיו, היה לי את הוויכוח הזה השבוע עם חברים באזור שלי, שעוקבים אחרי תנועות הצי האמריקאי, ומה קורה, ומטוסים, נו, תקשיבו, no offense.
ומדד הפיצה, ומדד הפיצה, נכון? ומדד הפיצה.
אמרתי להם, תקשיבו, no offense, אם אוסינט היה נותן לנו תשובות ודאיות, אז החיים היו נורא פשוטים. תודה לאל?
לא, שיש עדיין הטעיות כאלה ואחרות. אבל מי, יש אנשים שיודעים.
מי שיודע, זה בדיוק הבעיה.
מתי מעט יודעים, ובסוף את פתאום רואה, וכבר קרה, אני לא, אני לא טוען.
דן חלוץ לא צריך ללכת רחוק.
מה, על המניות?
כן, זה, שוב, זה אימור. זה, אבל זה לא אימור. אם אני יודעת שמניה...
לא, דן חלוץ זה לא אימור, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה, סליחה, הוא הרמטכ"ל, מה...
בדיוק, בדיוק, ולכן אני אומרת, אם אני יודעת, זה בדיוק כמו אינסיידר טריידינג. לא משנה מה אני אעשה, זאת תופעה שתהיה, זאת תופעה לא חוקית. הסק עושים, ורשות לניירות ערך וכולי, עושים הרבה דברים כדי למנוע את זה. האם זה עוזר? אם אני באה ומספרת לך בשיחת מסדרון, אנחנו יושבים לבירה, ואני אומרת, וואי, איזה מגניב, אדי, שמעתי שאת החברה שלי עומדת לקנות חברה אחרת, ואתה הולך ולפי זה. מונע, אגב, בואו ניקח את זה ל-AI. אחת הבעיות שגם גדי ואני היה לנו המון שיחות על זה, זה הנושא הזה של ה-need to know הפנימי, שפתאום מישהו, אם אני לא יודעת, ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, mergers and acquisitions, אנחנו יודעים שה-kiss of death לכל עסקת M&A, זה early disclosure.
נכון.
אבל אם אני סתם איזה מישהי במשרד, ושמעתי, ואני לא, ואני זוטרה, ואני לא מבינה את ההקשר. אני למרות העיסוקי, רוצה להאמין בטוב בבני אדם. רוב האנשים לא רוצים לפגוע בארגון שהם עובדים בו, כי בסוף זה מי שמשלם להם משכורת. ואז הם שמעו משהו. עכשיו, הם לא מבינים. בעיקר אנשים בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אין להם מושג. המשפט שאמרתי, M&A, Early Disclosure, Kiss of Death, הם לא יודעים על מה אני מדברת. הם שמעו שגוגל עומדת לקנות אותנו, וואי, איזה מגניב, יואו, איזה מגניב, זה ממש שווה. ואז הם מספרים על זה לחבר בפאב בערב. ואז מאחורי החבר בפאב בערב ישב עיתונאי. והעיתונאי כותב על זה. ואופ, או ישב, לא עיתונאי, ישב מישהו ואמר, וואלה, עומדים לקנות אותם? וואלה, יש לי במניה שווה.
את צודקת ב-100%, אני, ואנחנו חוזרים לנושא האיראני, הנושא האיראני, שחם מאוד בזה, וצריך להזכיר, דבר שלא הזכרנו, אנחנו לא בשעה שגרתית, נכון?
אנחנו מקליטים את הפרק הזה,
בדיוק, אנחנו מקליטים, לא, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ב-5:46, בבוקר אצלי.
אז אני אגיד ככה, רגע, רגע.
לא, לא, אז בואו, אנחנו לא ניכנס לזה.
לא, 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 מי, 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 מי. לא, אני מלשינה עליך. אני מלשינה עליך.
אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו אומרים, הנושא החם כרגע,
אבל מי שמכיר אותי יודע כמה זה נדיר שאני אהיה בשבע בבוקר.
סבבה, אבל בשבילי התעוררת ואני שמח.
זה העבר, רואה.
או, בדיוק. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהנושא, קודם כל, הנושא של הפולימרקט, שדיברנו עליו בעקבות איראן, כי האימור הכי חם ברשת היום זה מי יתקוף
ומתי.
אוקיי? תגידי לי, זה קשור לסייבר או לא?
לא.
למה?
לא, זה האימור או התקיפה עצמה?
לא, הפולימרקט הזה.
תראה, זה...
את מבינה
שוב,
שהמון
סייבר
אנשים...
הוא תווך, הוא אמצעי.
יפה, אבל את מבינה שהמון אנשים מסתכלים על הנושאים האלה ומכלילים אותם אצלהם בראש?
כי זה...
לא
כי
אנחנו,
זה באינטרנט.
אנחנו
דבר...
אנשי מקצוע, אז בדיוק, כל דבר שהוא באינטרנט הוא סייבר.
תראה, יש בזה גם משהו. יש בזה גם משהו, כי בסוף, איך זה מתאפשר? כן. זה מתאפשר בתווך הזה שאנחנו קוראים לו תווך הקיברנטי. האם זה סייבר? לא. אבל, האם זה יכול להיות חלק ממתקפת תודעה ש... בעיניי אגב, הנדסת תודעה זה לא באמת סייבר. הנדסת תודעה, עשינו את זה בשנות ה-80, במלחמת לבנון הראשונה, חיל האוויר הישראלי, הנחית עצי ריח עם הכיתוב, לא זוכרת מה היה הכיתוב, עצי ריח בצורה של לבנון, של ארז הלבנון, הנחית אותם ברחבי לבנון כחלק ממבצע תודעתי. אז התווך היה חיל האוויר. היום אפשר לעשות את אותו דבר ולהשליל מסרים באמצעות הרשת. המתקפה היא מתקפת תודעה.
אני לא סתם הוצאתי את האוזניה, פשוט יש כאן, אני לא צוחק, לק של מטוסים שטס כרגע, אני ברעננה, אז אני לא יודע לאן הם טסים, אני מקווה.
רעננה זה?
אני מקווה שהווייז עובד להם. בואי נגיד את זה ככה, שלא יפגיז.
אגב, כשהיה מלחמת...
שלא יפגיזו את סומלילנד בטעות.
לא, זה תמיד הבדיחה שלי עם הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, היא לא הצליחה ללמוד ימין ושמאל. היא הייתה קטנה, אז תמיד הבדיחה שלה הייתה שהיא תהיה נווטת קרב, והגיעו לה להפציץ את, את איראן, והיא תפציץ את יוון. אז
תדעת,
כן, זה פחות.
שיום אחד, טוב, אני לא אספר את הסיפור, כי אני חייב לשמור
וואי,
על, על הפורמט.
לא נקווה שהיא לא תקשיב לפרק הזה, מה זה תכנס עליי?
נווטת קרב היחידה שאני מכיר, נהרגה במפולת שלגים. קראו לה, אם אני לא טועה, תמר אריאל, נכון?
כן, כן.
ולימים התבקשתי לפרוץ את החשבונות שלה, כי עשו עליה סרט ורצו את הטיימליין מהמייל והכל. זה היה דילמה מוסרית...
קשה.
קשה.
אני אצא אחרי השביעי המון.
אני עשיתי את זה ללא עלות עבור המשפחה, כי פגשתי אותם והבנתי מה זה אומר להם, אבל בתנאי אחד, שהחומרים לא ייראו בפעם הראשונה על ידם, כי לא ידעתי מה יש שם, לא יכולתי לנחש מה יש שם, אלא שיקחו עורך דין שהוא יסתכל על החומרים ויגיד להם מה הם רואים ומה הם לא רואים.
מסכימה לגמרי, ואז אגב, פגשתי זוכרת מהסיבה?
ואז פגשתי גם את הבחורה, אני שכחתי איך קוראים לה, שפגשתי, דיברתי איתה שהיא... יש לה בלוג שנקרא אבק דיגיטלי.
עמדתי להזכיר אותה, כן.
אז כן.
דנה?
ואני לא זוכר, אבל מי שיחפש בגוגל אבק דיגיטלי, זכויות יוצרים באינטרנט אחרי המוות, נכון? ובאמת היא עושה שם עבודה נהדרת.
ורד שביט, אגב... היא הפסיקה, והיא אחרי השביעי, סוג של, אני קוראת לזה חזרה למילואים, כי לצערנו אחרי השביעי זה משהו שהרבה אנשים פתאום נתקלו בו. עכשיו, אנחנו גם לפני זה, אבל יש לנו דרך לגבות אחד את השני, ויש גיבוי למייל הראשי שלי, יש בסיטואציות מסוימות מאוד, לבן הזוג שלי יש כניסה. זה המייל הראשי שלי, וממנו הוא יכול לפתוח את הכל, ולהפך מילה שלו. למקרה של היום שאחרי, יש לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי לצערי, אמא שלי נפטרה היום לפני 7 שנים. כן. ולשמחתי, לפני, אמנם הפטירה שלה הייתה מאוד מפתיעה, אבל היא כן הייתה חולה, והיא נתנה לי הרשאות לכל הדברים, ואני מאוד שמחה על זה, כי הרבה תמונות, הרבה דברים היו אצלה. דבר אחד שלא עשינו לפני שהיא נפטרה, לצערי, כי היא גם נפטרה די מפתיע, היה גיבוי לידע שהיה לה בראש. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה באמת אחד האנשים עם הזיכרון הכי פנומנלי שהכרתי. אם היא פגשה אותך פעם אחת וציינת ב-in passing, תאריך יום נישואים שלך, תאמין לי, אם היא הייתה מכירה אותך, בעוד 30 שנה היא הייתה אומרת...
תאריך היום נישואים שלי, כמו שאת מבינה, לא קל לשכוח.
לא משנה, היית אומר לה את התאריך יום הולדת שלך, שאין לי מושג מתי, היא הייתה זוכרת. היא זכרה הכל. עכשיו, הקטע זה שהיא הייתה היחידה עם זיכרון ארגוני, מה שנקרא, אני קוראת לזה, לא רק שהמשפחה שלה, גם שהמשפחה של אבא שלי.
זה, אבל זה תופעה של דור קודם. כן.
לא, זה היא ספציפית. אז אבא שלי, אני אומר לו, תגיד, איך זה קשור אלינו? אין לי מושג. עכשיו, הבעיה זה שאף אחד לא יודע היום.
כמה מספרי טלפון שאת היית קטנה, היית זוכרת?
מיליון, היום אני לא זוכרת כלום.
מאות, היום את לא זוכרת כלום, בדיוק.
אני זוכרת את הישראלי שלי ואת האמירתי שלי
ודיוק. וזה מה שמוביל אותי לדבר הבא, ואני אקשר את זה, כי אחת בדוח של מעבדה שנקראת Threat Fabric, אוקיי? Threat Fabric מצאו תוכנה זדונית באנדרואיד, שמשתמשת, היא מתקשרת עם AI, כדי, היא משתמשת במודלים של AI, כדי לייצר פרסיסטנס במערכת אנדרואיד שהיא נמצאת בה, כי למה okay. אני אומר את זה? יש את הוויכוח אנדרואיד או אייפון שדיברנו עליו זה, ותמיד בסייבר עולה הוויכוח מה יותר בטוח.
אוי, די, זה לא בגלל שזה יותר אנדרואיד. בטוח.
לא, שואלים מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון. אני תמיד טוען שאנדרואיד יותר בטוח מהסיבה לא? הפשוטה. לא, רגע, למה הוא לא באמת יותר בטוח? זה לא
כי יש הרבה ממנו וצריך לפתח משהו
בדיוק,
שיתאים להרבה
בדיוק,
כלים שונים.
בדיוק, אי אפשר כמעט לפתח משהו שיתאים להכל. יש, אבל זה מאוד קשה.
וגם אני אגיד עוד משהו. אייפון עד לא מזמן פשוט לא היה משתלם, לא תוקפים. עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לי הרבה כבוד לארצות הברית, בארצות הברית אייפון שולט, חד משמעית. מחוץ לארצות הברית, אנדרואיד שולט. בסוף, הקרים זה משחק של מספרים. הם מפתחים למה ששווה להם לפתח. בעיקר אם זה סתם איזה...
לא,
אני לא מדברת על מלברים מותאמים.
כן, אבל את מדברת על הקרים פושעים.
נכון.
ל-NSO אין ברירה, היא צריכה גם את זה וגם את זה.
ל-NSO זה אירוע אחר. ושוב, אני לא חושבת עצמי, עם כל הכבוד לזה שאני אישית רשת פרובוקטיבית בתחום הזוגיות, המיניות והמגדר, עם כל הכבוד, אני לא מספיק מעניינת, אני חושבת, אולי כן, אולי NSO רוצים לעצור אותי מלהיות אישית רשת עם 550 עוקבים באינסטגרם, אני לא יודעת.
אז איפה את עומדת על זה בעניין ה-AI, איפה, מה דעתך?
מה, שה-AI עוזר לכלים האלה? זה ברור, כאילו, AI זה בסוף, זה מעצים כוח, זה מכפיל כוח. הוא מכפיל כוח לטובים, הוא מכפיל כוח לרעים. מי שלא משתמש בו, נשאר מאחור. היה לי את הוויכוח הזה השבוע באחת מהקהילות הנשים, אגב, שאני נמצאת בהם, שאחת הנשים, היא משתמשת המון ב-AI, היא גם כותבת לעצמה אפליקציות ב-AI, וזה מעצבן אותה, כי היא אומרת, אני אשת, במקרה שהיא אשת מחירות בתחום הסייבר, אני לא חושבת שזה צריך להשפיע על אם יגייסו אותי או לא יגייסו אותי לעבודה, שאני יודעת לכתוב קוד ב... לכתוב קוד. לכתוב פרומפט ב-AI או לא, ואמרתי שאני ממש לא מסכימה איתה, כי בסוף זה בדיוק אותו ויכוח שהיה בזמנו, באקסל. האם אני צריכה לדעת אקסל, או שזה עבודה של מישהו אחר לדעת אקסל? כן, אני צריכה לדעת אקסל, אם אני רוצה להצליח בעבודה שהיא קשת מכירות לפני 30 שנה. הייתה סיבה שאנשים שהיו בבית תקופה, ופספסו את המהפכה של נקרא לזה רגע, האופיס על גווניו, היה להם קשה. היה להם קשה, כי הם פספסו, לא כי אי אפשר להקליד על מכונת כתיבה. אפשר. אבל כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה.
כמה את חושבת שה-AI מסוכן, מי?
מאוד.
למה?
כי הוא מאפשר לאנשים עם יכולות טכניות מוגבלות או חלקיות לעשות דברים שפעם היו דמיוניים, והרבה פעמים בלי להבין בכלל מה הם עושים.
זאת הסכנה שאת רואה?
כן.
תגידי, כן. את לא רואה סכנה למוח שלהם? אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אגיד לך משהו. כמה מספרי טלפון זכרת? שהיית קטנה אמרתי נכון. מאות.
אוקיי.
כמה היום הזה... עכשיו, אני חושש מדבר אחר. אני חושש מ... כמו שיש תיאוריה, אני לא יודע אם את מכירה את התיאוריה, של, היא נקראת ג'ילות הים. את יודעת מה זה ג'ילות לא? הים? אם המדוזות יתרבו ולא יפסיקו את זה, אז הים יהיה כמו ג'לי. נקרא, okay. יש תיאוריה כזאת. שמעתי עליה פעם איפשהו, או קראתי על זה איפשהו וכו'. אני לא יודעת כמה היא נכונה או לא נכונה, אני לא נכנס לזה. אבל בסוף, למה אני אומר זה כמו זה? זה כמו זה מכיוון שבסוף, אם את לא מטפלת במשהו מיידית ובהתחלה ובתופעה מסוימת, הוא גורר אותך למצב שאת לא תדעי איך לצאת ממנו. ולדעתי, ה-AI, אוקיי? ה-AI יהפוך את האנשים לטיפשים יותר.
אני לא מסכימה איתך. אוקיי, אני לא מסכימה איתך.
אני לא, רגע, אני גם רוצה לומר שגם אני כבר הרבה חודשים מתלבט בשאלה האם זאת הדרך שנכון לחשוב על זה ככה, והאם ככה יקבלו את זה, כן או לא, אני לא יודע. אני רק מה שאני חושב, אני חושב שיהיו אנשים שיתמכרו לזה. כבר היום יש אנשים שמתמכרים לזה, נכון?
נכון.
אוקיי? זה אחד. וקראתי גם פוסט בלינקדין שמדבר על זה ש... רוב הדברים שאנחנו רואים, הציוצים, הזה, זה כבר הכל AI והכל כאילו מעצים את עצמו והכל. ואז שאנשים התמכרו לזה, הם לאיש, תראי, זה טבעה של התמכרות, את שוכחת מה עיקר ומה תפל.
אוקיי.
ואז אני אגיע למצב שילד, ללא אותו מכשיר AI שהוא צמוד לו, והוא כל הזמן אומר לו, תגיד, איפה אני זה? רגע, מה עושים עכשיו?
רגע,
כמו שנייה. ילד, כמו ילד שאיבד טלפון.
כמו ילד היום, או לא ילד, הבן שלך בן 29, אם אני כן. אגיד לו עכשיו, אין ווייס, יפתח מפה, הוא יודע מה אני רוצה ממנו?
כן.
אז הוא נדיר.
לא.
אז
כי יש לו שכל. לא, כי יש לו שכל.
תראה, אני מלמד את הילדים שלי לקרוא מפות, אבל...
דרך אגב, בארץ אבל... זה לא קייס, כי...
נכון, כי היה את כל השימושים.
עושים ניווט,
נכון, אבל אתה יודע מה כך ילד בן 18 שעוד לא התגייס, שעוד לא עשה ניווטים? לא בטוח. אני אגב זוכרת בניווטים שאנו, אני בת של אבא שלי, אז אני ידעתי טוב מאוד לנווט. בניווט וקרוס קצינות, הייתי חולה. והצוות שלי התברבר, כי אני היחידה שעדה להשתמש במצפן ובמפה.
אז אני אסכים איתך, ואני אגיד לך, זה רק מוכיח את הנקודה.
רגע, שנייה.
זה רק מוכיח את הנקודה, כי אם הילד בלי טלפון, הוא לא ידע לאן לנסוע.
אוקיי. עכשיו, השאלה זה בסוף, במה אנחנו נתקלים ובמה לא? אתה יודע לרכב על סוסים?
רכבתי על סוסים, אבל אני לא יודע לרכב על סוסים. אוקיי. בואי נגיד ככה, נו.
אתה יודע, אם אתה עכשיו צריך לגדל לעצמך את כל הגידולים וכו'. בוא,
מי, זו דמגוגיה אבל... בגרוש.
לא, זו לא דמגוגיה בגרוש, כי בסוף העולם שלנו מתקדם. עכשיו, אני אומר דבר כזה, מה שחשוב, ואני לא יודעת להגיד על כל העולם, אני יודעת להגיד על הבית ספר של הילדים שלי ספציפית, פה באמירויות. הם משתמשים ב-AI כל הזמן, הם מלמדים אותם את ההבדל בין real data and fake data, איך לזהות, איך למצוא, איך לעשות קורלציות, איך לא לגלות שמי ברוקסי הוא שיהיה בתחום המגדר והפרובוקציה והלא יודעת מה, אבל,
זה יהיה
ממש מעניין אותי אגב.
זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. מה אתה יודע, הנה, מה אתה מכיר על מי ברוקס? זאת הייתה השאלה.
מי זאת מי ברוקס בתחום, אוקיי, זה ממש מעניין.
לא, יש תמונה שלך. כן, יש תמונה שלך.
אוקיי.
תמונה על רקע אדום.
כן, הוא גונב את זה מהספר שלי.
עם חולצה, עם משבצות שחורות. בבקשה.
טוב. נו. תראה, בסוף הוא בא וחוקר ומחפש, אנחנו צריכים לעשות קורלציות. הדבר היחיד שהוא אמר כאן נכון, זה שאני יוצרת תוכן, זה נכון.
אוקיי.
לא מתנצלת. בדרך כלל נכון, פרובוקציות לפעמים.
כמה את משתמשת ב-AI בתוכן שאת יוצרת?
המון, המון, בלי סוף. אבל יש לי AI שאני אימנתי. בוא, אני לא, לבוא לצ'אט GPT או לבוא לג'מיני, שוב, תבחר AI מאיזה, לא אכפת לי איזה, ולהגיד לו, בוא תכתוב לי פוסט בלינקדאין, יהיה הפוסט הכי משעמם ביקום. אני כשבניתי את ה... אימנתי את המודל שלי, לקחתי מאות פוסטים שלי, מאות מאמרים שלי, את הספר שלי, ופשוט הזנתי לו ואמרתי לו, זה סגנון הכתיבה שלי. ובמאה פוסטים הראשונים, זה היה זוועה. אבל הקטע הכי קל, וזה היה לי את הדיון הזה גם עם דוקטורנטית שעבדתי איתה וכו'. AI הוא העוזר מחקר הטיפש שלי. הוא לא יודע כלום, הוא עושה המון טעויות. אם אני אבוא, אקח את הדברים שלו ופשוט אפרסם, אז יצאתי מטומטמת.
תגידי,
אם אני אבוא ולא אתן לו פידבק, אני אעשה את זה בעצמי, הוא לא ילמד, אז, אני מלמדת
אז,
אותו.
אז אני בדיוק רציתי כמה דברים שהכנתי לשאול, הכל הכנתי לשאול, אבל יש פה כמה דברים שאני לא רוצה שנפספס, שאנחנו בעשר דקות האחרונות, ואני לא רוצה שנפספס אותם. אחד, השאלה היא, האם יש לך לדעתך שליטה על פייק או נו פייק?
לא. לא, אני יכולה לנסות לשים מידע כמה שיותר אמיתי ברשת, אבל אם מישהו רוצה לייצר עליי קמפיין שלילי, הוא יצליח. שאלה זה מי יותר עקשן, הוא או אני.
מה תעשי נגד קמפיין שלילי? מה זה מי יותר עקשן?
קמפיין חיובי.
את אומרת שאת יכולה, את יכולה...
בארגון שאני נמצאת בבורד שלו?
נו.
לא, לא, שאני יועצת לו, לא נמצאת בבורד שלו. שאני יועצת לו. לא ה-IC2. היה מקרה כזה, שאנחנו היינו מעורבים בו. היה מקרה שמישהו חווה שם איזשהו קמפיין שלילי, כנראה על רקע אישי.
נו.
וכולל זה ששינו את הוויקיפדיה שלו, וכל מיני, באמת דברים קשים. ואפשר ללכת לוויקיפדיה ולהתחנן שהם ישנו, ואפשר לעשות המון דברים. בסוף, ההצעה שלי, שאנחנו עוד עובדים עליה, היא עוד לא עד הסוף הצליחה, זה להמשיך בקמפיין החיובי, להמשיך להעלות תוכן חיובי, תוכן אמיתי, ולקוות שזה, שמה שנקרא שהצד השני יתייש. בסוף, למי יש יותר אינטרסים? אתה החלטת להכפיש אותי, אתה שונא אותי, אתה לא סובל אותי. אז אתה תעלה פוסט, ואז אני אעלה פוסט. ואתה... השאלה זה מי מאיתנו יכנה קודם. כנראה שמי שהאינטרס שלו יותר חשוב, כנראה שאם אני רוצה לתהר את שמי, יהיה לי יותר חשוב מלך להכפיש את שמי.
מי, יש לי שאלה, יש לי שאלה. אם היית יכולה למחוק את כל הזהות הנוכחות הדיגיטלית שלך בכפתור?
לא, תודה.
לא היית עושה את זה.
לא.
יפה. ומה יותר חזק בשבילך, מבט של מצלמה או מבט של בן אדם אמיתי?
בן אדם אמיתי.
למה? אבל את חיה, את כולך חיה בדיגיטל.
זה מה שאתה חושב. מה שיודעים עליי בדיגיטל זה מה שאני בוחרת לשתף בדיגיטל.
אז את אומרת שיש מי לייב ויש מי דיגיטל.
בוודאי. בוודאי.
ויש גם מי עדן.
יש גם, כן. ויש גם מי ברוקס. לא, באמת, יש... יש דברים שאני בוחרת לשתף, יש דברים שאני לא בוחרת לשתף. הבחירה בסוף היא שלי. הסיבה שלא הייתי מוכרת את עצמי מהדיגיטל זה כי אני משתדלת, משתדלת, לא אומרת שתמיד אני מצליחה, אבל אני כן משתדלת לשים תוכן שהוא תוכן שעוזר לאנשים. בשני אפיקים, אחד זה האפיק של המודעות לסכנות ברשת, והשני okay. זה לעזור לאנשי סייבר, בדברים okay. שאני נאבקתי בהם המון המון שנים, שזה למצוא...
מה, מה, מה הדבר הכי קשה לדעתך בעולם היום? בעולם, אני יודע מה הוא.
בעולם הסייבר?
כן, אני יודע מה הוא.
למה?
מה זה למה?
למצוא את הלמה. היום אני חושבת, והנה, נעשה פרובוקציה, וכבר עשיתי אותה בפודקאסט, לא אכפת לי. Fear and certainty and doubt הביאו אותנו עד לפה. סייבר הוא, נכון להיום, בצורה שאנחנו חושבים עליו, traditionally, לא משפיע על חברות כמו שאנחנו חושבים. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, זה לא הדעה שלי. 150 מאמרים שקראתי בשביל הדוקטורט הוכיחו שהדעה שלי, לצערי הגדול, נורא נורא קיוויתי כשהתחלתי את הדוקטורט לגלות שאני חיה בסרט ושהכל בסדר ושעולם הסייבר חי וקיים ובועט. אבל זה לא. ובסוף,
גם לא הבנתי, אני חייב שתסבירי, אני לא מבין מה את אומרת.
אנחנו, היה לנו כל מיני הנחות עבודה, שאם חברה, לצורך העניין חברת, חברה שעוסקת בתחום הבנקאות, ביטוח וכולי, תעבור אירוע קשה של דלף מידע, המוניטין שהיה ייפגע ברמה שכל הלקוחות יעזבו והשמיים יפלו וכו'.
בחיים, את היית בטוחה, אני לא הייתי בטוחה.
בסדר, אני הייתי...
אני קורא לזה שקר הסייבר הגדול.
חד משמעית. העניין זה ששקר הסייבר הגדול מתחיל to unravel מסביבנו יותר ויותר 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 דירקטוריונים מבינים את זה והנהלות מבינות את זה.
כן, אבל את מבינה שהחברות עושות קמפיין הפוך, כמו שדיברת.
נכון. שוב, אבל לא קונים את השקר הזה. אני אפילו עברתי על זה הרצאה לא מזמן באיזה כנס בספרד, שקראתי לה, No one is drinking a crazy Kool-Aid. No one is drinking the crazy Kool-Aid anymore. הפחדנו, 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 הקשיבו לנו 30 שנה, ההפחדות שלנו היו, השמיים יפלו, השמיים יפלו, ואז יש אירוע, ואתה יודע מה קורה לשמיים? השמיים כחולים, השם זורחת.
כי צריך להבדיל באירועים, תראי, מי, אני אתן את ה-2 cents שלי על הנקודה. אחד, את יודעת שאני אחד מהאנשים, אנשי הסייבר הבודדים לדעתי, הטכניים, אני לא סיסו, מעולם לא, אני מכיר את התפקיד, אבל מעולם לא...
איש חכם.
תמיד, תמיד, תמיד שמרתי על, על ההנדזון, בצורה כזאת או אחרת, וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו, על עולם הסייבר, קודם כל, אני תמיד אומר, עולם הסייבר הוא לא עולם טכני, הוא עולם חשיבתי, שהחלק הטכני עושה בו כל מיני דברים, זה חלק כזה, נטבח אחד מכמה נטבחים שקיים בעולם הזה. זה אחד. מה שכן קרה, בעקבות כל ההייטק, התהייפ והקנייה והמחירה וחברות פה וחברות שם, ואני לא מדבר על צ'ק פוינט. צ'ק פוינט זה קומודיטי. פיירול זה קומודיטי. יש דברים שהם קומודיטי. אוקיי? אבל מה שקרה זה שאנשים הפסיקו לחשוב, כמו שמה שקורה ב-AI, הפסיקו לחשוב, התחילו לקנות.
נכון. ואז... והם לא מבינים את הסיכון עבור עצמם. הם קונים אוטומט, כי כולם קנו את הכלי הזה, אז גם אני אקלה אותו.
אני חושב שהשאלה הכי ברורה לי בעולם הזה, שפעם אמרתי למישהו והוא אמר לי, זה היה בארצות הברית, ואמרתי לו, בשביל מה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? תראה מה זה עושה. אמרתי לו, שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא צריך לשאול מה זה עושה. אתה צריך לשאול מה זה עושה, שהיום אין לי טכנולוגיה שעושה את זה.
וואו, חד משמעית.
כי הרי יש כפילויות ושילושים, ודרך אגב זה מוסיף כל כך סיבוכיות לתפעול, שהרבה תקלות ודברים כאלה, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין. אני חייב להגיד לך עוד דבר, שאי אפשר להילחם בזה. למה אי אפשר להילחם בזה? כי זה לא דעה סקסית מספיק, וזה לא מייצר כסף, ולהגיד שסייבר זה משהו שניתן לניהול, זה לא מוכר, זה אומר שהלקוח לא מפחד, זה אומר שהוא לא ישלם לי.
אתה ואני, אני איתך ב-2000%,
אוקיי.
אבל בסוף, אני ואתה נבוא ונביע את הדעה הזאת, אבל אין מאחורינו מכונות שיווק ענקיות כמו
של
חברות הסייבר הענקיות.
מי, זה הפוך. את טועה וטועה בגדול. אוקיי. יש מאחורינו מכונות שישמידו אותנו על
נכון.
האמירות האלה.
לא, אני אומרת, אין לנו מכונות שיגבו אותנו, ולצד השני, וזה לא צד, בוא, זה לא שאני... אויבת המספר אחת עכשיו של הוונדורים, ממש לא. אבל אני חושבת שבסופו של דבר...
לא, אני לא מדבר על הוונדורים, אני גם מדבר על אנשי מקצוע
שמתפרנסים מזה.
כן, מתפרנסים מזה.
תראה, ואני לא חושבת שהם עושים כאן הונאה. אני חושבת שחלקם באמת מאמינים בזה. ובוא, הרבה יותר קל לבוא לקחת משהו נקודתי שיעשה לי רק את X, מאשר לבוא ולקחת את הכלים שיש לי, והשאלת בלי סוף, ולקנפג אותם, ולשפר אותם, ולטפל בהם, ולהופיק מהם את המקסימום. זה לא סקסי, וזה לא כיף. יהיה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אין לנו היום כלי שעושה, whatever, בוא נקנה עוד כלי. כי נדמה לנו שזה איזשהו פתרון קסם. זה לא פתרון קסם. זה לא פתרון קסם, זה פתרון שאפילו מעצבן אותי. באמת, זה פתרון שמעצבן אותי, כי הוא עצלני נורא. כי הכי קל לי לבוא ולקנות משהו חדש, הכי קל לי לא לפתוח את המקרר, לא לבדוק מה יש במקרר, להתקשר לטלבט, או בארץ לוולט, ולהזמין משהו. זה יותר קל.
לאן בדובאי? לטלבט?
טלבט.
מה זה טלבט? 7-11?
טלבט זה וולט. לא, טלבט זה וולט, זה כאילו מסעדות, עניינים, סיפורים. כן, אגב, סופרים, טלבט. היום יש לי אמזון נאו רבע שעה, אני לא צריכה לפתוח את המקרר, לפעמים, בחיי, אני חוטט בזה, לפעמים אין לי כוח לעלות למעלה לבדוק אם יש לי משהו במקרר או לא, ובא לי נורא להכין נגיד לצהריים לא למחזה אוף, אני פשוט מזמינה והוא תוך 10 דקות אצלי, רבע שעה אצלי, אז כאילו, זה עצלני, יכול להיות שיש לי כבר משהו במקרר, אבל אין לי כוח, אז אני מכינה, אבל אני מכינה אותו. אבל בוא, זה אותה עצלות. הרבה יותר קל לי לבוא לקנות מכונה חדשה שעושה את הדבר הנקודתי הזה, מאשר לבדוק האם אחד מה85 כלים אחרים שיש
לא
לי יכול
דבר.
לעזור לי.
זה לא אותו דבר.
זה אותו דבר.
אסביר, לא, זה לא אותו דבר. אני אגיד לך למה. כי
החזה אוף... מפמפמים לי את זה.
לא, כי החזה אוף... זה שמפמפמים את זה, זה נכון. היה... אני אספר לך משהו. פעם דיסקים היו עולים הרבה כסף. סטורג' היה עולה הרבה כסף. אני, שבתקופה שלי בממרם, חדרים שלמים שהיו בשביל 500, אפילו לא מגה, זה היה 500K.
כן.
דיסקים בגודל חדרים.
אני זוכרת את הדיסק און קי הראשון שלי.
ואז הגיע, היה לי מנהל בסלע שקראו לו אריאל כהן, הוא היה מהאוניברסיטת תל אביב, הוא היה, והוא עשה הרבה דברים, הוא גם היה פסנתרה, לא היה, הוא עדיין חי, הוא לא חלילה וחס, זאת אומרת, לא שמעתי אחרת, אבל פעם הוא רצה לקנות דיסק, והוא היה צריך לאשר את הקנייה הזאת בחברה וזה, ואמרו לו בשביל מה אתה צריך, זה היה, לא היה, מי יודע מה יקר, אבל... ואז הוא הוכיח, שאמרו לו תפנה מקום, תראה כמה זבל יש לך בדיסק, ואז הוא הוכיח שיותר זול לקנות אחד חדש ולהוסיף מהזמן שיקח לו לנקות.
זה נכון, ניסיתי לנקות לא מזמן את הג'ימייל שלי, ובוא, אמרתי, עזבו אותי, 3-4 שקלים בחודש.
אז פתח ג'ימייל, הוספת את ה-4 שקלים בחודש.
כן.
כן, כי את כנועה ונכנעת, וזה גם מה שהוא כתבו עלייך ב-GPT, הוא אמר, בחורה לא, פרובוקטיבית. למה את פרובוקטיבית, מי?
מאותה סיבה שאתה פרובוקטיבי. כי אנחנו לא הולכים בתלם, כן, כי אנחנו לא הולכים בתלם.
אני פרובוקטיבי?
מה פתאום, אתה מלאך תמים, מה פתאום? תראה, כי אני לא מוכנה להגיד הכל סבבה, כנועה נכון, אבל אני כן מוכנה לקרוא לדברים בשם שלהם, ולהגיד יש כאן הייפ מטורף, ויש אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים, אני, לטוב ולרע, היום שאני נמצאת יותר ויותר בצד, נקרא לזה העסקי הבכיר, הדירקטוריונים, ופחות בטכני, שאני נורא מתגעגעת לפעמים, אבל זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד אחרת. ואני חושבת שאגב, כשעשיתי את תפקיד הסיסו האחרון שלי, אחרי שכבר ניהלתי חברה וכולי, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת. פתאום הבנתי שיחות שהיה לי עם מנכלים, שאמרו, אבל יותר זול לי לא לעשות את זה.
נכון.
ולא הבנתי את זה, כי כשאני בעולם הסייבר, והייתי בעולם נכון. הטכני כל כך הרבה שנים,
כי אנשים טכניים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת,
רגע, כמה אנשים טכניים אני אבוא ואשאל אותם, אנשים טכניים, אנשי סייבר טובים, טובים. נו. אני אגיד להם, תגיד, מה החברה שלך עושה? מוכרת נעליים, מעולה, מי המתחרים שלך? אין לי מושג. מה היה התוצאות שלכם ברבעון האחרון? אין לי מושג. אז אתה לא בהקשר, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה, ולכן אמרתי, שאלת אותי מה הבעיה של אנשי סייבר היום? להבין את הלמה. להבין את הלמה. למה אנחנו פה? על מה אנחנו מגינים? מה המטרה? הדוקטורט שלי מתבסס כולו על בוא נמצא דרכים שבהם אנחנו נותנים ערך.
הרוב לא מבינים את הלמה.
נכון. ואגב, זה חלק מהסיבה לברנאוט בתחום הזה. כי אתה לא מבין למה אתה עובד. אתה עובד נורא 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 קשה, ואתה לא מבין למה.
אז אני יכול להגיד לך שאני גאה לשנות את זה, אמנם לא הרבה, אבל לשנות את זה באנשים שיוצאים אצלי, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אחד הדברים הכי חשובים לי זה שיהיה שיח טכני מדויק. אני סבלתי מהנפנופי ידיים ואנשים שמדברים איתי, והרבה שנים אמרתי, אולי אני הטמבל והם מבינים משהו, לא... כי אני הייתי מסתכל ככה ולא לא מצליח להבין, ואז לאט לאט שאת מקבלת וצוברת ביטחון, את מבינה שמי שמולך,
זה, הולך זה, בתלם. זה, הולך וזה בתל, הפרובוקציה. כאילו. וזה הפרובוקציה, אז, גם שלך וגם
מי,
שלי.
אנחנו בתחילת שנה, שנת 2026. מה האתגר הכי גדול שיהיה לעולם הסייבר ב-2026?
קשה. טכנית, אני חושבת דיברת על זה כבר, ההתפוצצות של זה כבר לא האג'נטיק AI, זה כבר ה... וייב קודינג AI, היכולת של כל אדם לבנות לעצמו כלים, והחוסר שליטה של סיסו, של הבטחת מידע, במה נכנס לארגון, אני חושבת שזאת בעיה מאוד קשה, וברמה קצת יותר פילוסופית, להמשיך להצדיק את עצמנו, ולא לעצור את האינוביישן, כי הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, בטח ובטח כי אנשים טכנולוגיים, זה לעצור את החדשנות.
מי, כמו תמיד, אני חושב ששיחה איתך היא שיחה מרתקת. חברים,
פרובוקטיבית, כאן, מגדרית וזהות
לא, מינית. לא, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אנשים יגידו, אולי הייתי רגוע, אבל צריך לזכור שאני כרגע 24 שעות ללא שינה כנראה, כי השעה 6 בבוקר, את לא שאלת אותי מה עשיתי ער ב-4 לפנות בוקר.
אתה שלחת לי זימון ב-5 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר שלי, אני כזה, אוקיי, התעוררתי, כאילו, השעון שלי היה לשעה וחצי, אבל התעוררתי, אז בסדר, נעשה את זה ב-7 לפנות בוקר.
בסדר, אבל ששלחת לי את ההודעה שזה הזימון ל-5, אמרתי, טוב, אני ער, התעסקתי פה עם איזה מלחם על משהו,
You went down the rabbit hole today.
משהו כזה, משהו כזה. אז חברים, עד כאן סייבר עם חברים, אני הייתי אדי הררי, ואת היית?
מיי ברוקס, קמפלר.
מיי ברוקס קמפלר. אין לי שיר, אני לא עושה שירים, אבל אנחנו עושים את זה. Unsaid, carry guilt like heavy luggage. Wished I could start again instead, but the morning brought forgiveness in the form of your sweet call. Said you missed me through the distance. Maybe we could try it all. Sometimes grace comes unexpected when you least deserve the break. Open something new. Every breath a chance to grow. Every heartbeat says start over. There's still so much we don't know about the person we're becoming, about the love we're meant to share. So keep running toward the morning. There's redemption in unexpected when you least deserve the break.